שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין חופו ומוד א'. הסוגיה מתחילה לעיל בדף חוף א' ומוד ב', נקרא בפנים. אומרת הגמרא, אי אבוורנקה דאבלי לריש גלוסה בבוסטני. ריש גלוסה היה מנהיג בני ישראל הדרים בבבל. לריש גלוסה היה בוסטן, היה פרדס סמוך לביתו. גודלו של הפרדס היה יותר מבית צעתיים. מקום שגדול יותר מבית צעתיים, אם אין בו דיורים, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, הוא אסור בטלטול. אותו בוסטן, אותו פרדס, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, מכיוון שאין בו דיורים, הדין הוא שהוא אסור בטלטול. במרכזו של אותו פרדס היה הבוורנקה. הבוורנקה הכוונה לאילן, שהיו מסתופפים בצילו בימות החמה. אותו אילן היה מוקף במחיצות. שם, מתחת לענפי האילן, בתוך חלל המחיצות שמקיפות את האילן, מותר לטלטל בשבת. כי המקום קטן, המקום קטן יותר מבית צעתיים, והוא גדור במחיצות, מותר לטלטל שם. רצה ריש גלוסה לסעוד את סעודת השבת, שם, בתוך הבוורנקה, תחת צילו של האילן, בתוך היקף המחיצות. אבל יש בעיה. כי אסור בשבת להוציא כלים מהבית של ריש גלוסה ולהעביר אותם דרך הפרדס עד לתוך הבוורנקה, כי הפרדס אסור בטלטול. הפרדס נידון כקרפף, הוא מוקף במחיצות, אבל אין בו דיורים, הוא אסור בטלטול. לשם כך ביקש ריש גלוסה מרב הונה בר חיננה שימצא לו אפשרות שעל ידה יהיה ניתן בשבת להוליך כלים ומאכלים מהבית של ריש גלוסה הצמוד לפרדס, ולהוליך את הכלים והמאכלים בתוך הפרדס אל הבוורנקה כדי לסעוד שם את סעודת השבת. נקרא את הגמרא. היה הבוורנקה דאבלי לריש גלוסה בבוסטני. היה הבוורנקה, דהיינו אילן, שהיו נוהגים להסתופף בצילו בימות החמה, האילן היה מוקף במחיצות, והבוורנקה הזה היה נמצא במרכזו של הבוסטן, שהיה סמוך לביתו של ריש גלוסה. אומר לי לרב הונה בר חיננה, אמר ריש גלוסה לרב הונה בר חיננה, ליאבד לימרת קנטה, דלמוכור ני חולנה מאוסון, תתקן לי, תסדר לי אפשרות, שיהיה מחר ביום השבת מותר להוציא כלים ומאכלים מהבית דרך הפרדס אל תוך הבוורנקה כדי לסעוד שם את סעודת השבת. אומרת הגמרא, אוזל רב הונה בר חיננה עובד קונה קונה פוחויס משלוישו. רב הונה בר חיננה סידר שביל מביתו של ריש גלוסה עד הבוורנקה, ואת השביל הוא גדר בשתי מחיצות משני הכיוונים, על ידי שהוא העמיד שם קנים. המרחק בין קנה לקנה היה פחות משלושה טפחים. על ידי כך מותר להוליך כלים מהבית של ריש גלוסה דרך אותו שביל שמוקף בגדרות אל תוך הבוורנקה. גם השביל וגם הבוורנקה הם מותרים בטלטול, כי הם מוקפים במחיצות וגודלם פחות מבית צעתיים. אומרת הגמרא, אוזל רובה שלפינו. הלך רובה, עקר את הקנים שהתקין רב הונה בר חיננה. למה? כי רובה סובר שבכל מקרה מותר לטלטל בפרדס גם ללא התיקון שעשה רב הונה בר חיננה. ולמה? משום שהבוורנקה הוא נחשב כמקום שיש בו דיורים, ממילא אז הוא משפיע על כל הפרדס כולו. כל הפרדס כולו נחשב כמקום שיש בו דיורים מחמת הבוורנקה. כי הבוורנקה מוגדר כמקום שיש בו דיורים. ממילא אז לא צריך להגיע לתיקון שעשה רב הונה בר חיננה. אומרת הגמורה, אוזל רב פופה ורבונה ברי דרב יהושע, נקטינו מבשרי. הם הלכו, את הקנים העקורים שעקר רובה, הם העלימו, הם החביאו אותם, כדי שרבונה ברחיננה לא יוכל לחזור ולקבוע אותם. דהיינו, הם חיזקו את ידי רובה, שמותר לטלטל לא רק בעברנקה, אלא בכל הפרדס כולו. מחמת הבברנקה גם ללא התיקון שעשה רב אונה ברכיננה. למוחור הגיע יום השבת, ואז יקשו על רוב הקושיות שזה לא נכון מה שרוב אמר. הבברנקה לא מתיר את הפרדס בטלטול, ולמה? אי סיבי רבינה לרוב, עיר חדשה מודדים לה מישיבתה וישנה מחומתה. דהיינו, הקושייה של רבין אל רובה הייתה, בכדי שיהיה מותר לטלטל בפרדס, לא מספיק מה שיש בו כרגע דיורים. צריך שהדיורים האלה היו לפני היקף המחיצות. כמו שלמדנו לעיל, בדף חופדה לדומות בייס, בדף חופדה לדומות א', קרפף, מקום שאין בו דיורים, גדול יותר מבית צעתיים, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, הוא אסור בטלטול. כי אין בו דיורים. גם אם אחר כך התיישבו שם דיורים בתוך הקרפף, זה עדיין לא מספיק. למה? כי כדי שהמקום יחשב, כדי שהמקום יהיה מותר בטלטול, צריך שקודם יהיו בו דיורים, ורק אחר כך הוא יוקף במחיצות. מחיצות שנעשו לפני הדיורים, הם לא מועילים להתיר את המקום בטלטול, גם אם אחר כך נתיישבו בתוכו דיורים. צריך שיהיה יושב ולבסויף אוקף, ולא אוקף ולבסויף יושב. וזה מה שרבינה שואל אותו. עיר חדשה מודדים לה מישיבתה. לכל עיר יש 2,000 אמה לכל רוח. כל בני העיר מותר להם בשבת ללכת בכל העיר. העיר כולה נחשבת כלפיהן כדלת אמות. ולא איזו בלבד, אלא יש להם גם מחוץ לעיר 2,000 אמה לכל רוח. לא יותר מכך. אם הם רוצים ללכת יותר מזה, הם צריכים לעשות עירובי תחומים. אבל את ה-2,000 אמה שסביבות העיר, הם יכולים ללכת גם ללא עירובי תחומים. מודדים 2,000 אמה מסוף העיר, והם יכולים ללכת באותם 2,000 אמה, לא יותר מכך. מאיכן מודדים את ה-2,000 אמה? מסוף העיר. מהבתים האחרונים של העיר או מהחומה של העיר. מה קורה בעיר כזאת שיש הבדל בין החומה לבין הבתים? האם את ה-2,000 אמה מודדים מהחומה או מהבתים האחרונים של העיר? כתוב בברייסה, עיר חדשה מודדים לה מישיבתה, דהיינו מהבתים האחרונים של העיר מודדים את ה-2,000 אמה, אבל ישנה מחומתה, את ה-2,000 אמה מודדים מהחומה. איזו עיר חדשה ואיזו ישנה? חדשה שהוקפה ולבסוף ישבה. עיר שהוקפה, קודם כל נבנו המחיצות סביבותיה ואחר כך נתיישבו בתוכה, העיר הזאת היא עיר חדשה, דהיינו הדיורים הם חדשים ביחס להיקף המחיצות. מכיוון שהדיורים חדשים, מכיוון שהדיורים נתיישבו לאחר היקף המחיצות, המחיצות אינם נחשבות כמחיצות, ומודדים את ה-2,000 אמה מהבתים של העיר. אבל עיר ישנה, דהיינו ישבה ולבסוף עוקבה, עיר שהבתים שבה ישנים ביחס למחיצות, הבתים קדמו למחיצות, עיר שהבתים קדמו למחיצות, המחיצות הן מחיצות מצוינות. ואת ה-2,000 אמה של העיר מאיכן מודדים? מהמחיצות. כי קודם כל היו דיורים וסביבותיהם נבנו המחיצות. אז המחיצות הן טובות, הן נחשבות כמחיצות של העיר, ומודדים מהם 2,000 אמה. לענייננו, הנה אנחנו רואים שמחיצות שנבנו לפני הדיורים, הם לא נחשבים כמחיצות. ממילא, הבברנקה הזה, שהוא נבנה לאחר מחיצות הפרדס, הוא לא נחשב כדיורים כדי להתיר את המקום שהוא גדול יותר מבית צעתיים בטלטול. נו, מה רובה אחז? רובה לא ידע את מה שלמדנו לעיל בדף חוף ד' או מוד א', שצריך שיהיה יושב ולבסויף אוקף ולא אוקף ולבסויף יושב. הרשבו, הריטבו וגם תוספות לעיל בעמוד בייס למטה מתקשים בקושייה הזאת. יותר מזה, הרי רובה עצמו לעיל בדף חוף א' או מוד א' דן, מה עושים בקרפף כזה שיש לו מחיצות ואחר כך נתיישבו בדיורים, איך מתירים אותו בטלטול? מבארים הראשונים שרובע אחז, כמו שלמדנו לעיל, שאם בונים מחיצה במרחק מהמחיצה הישנה, המחיצה החדשה מתירה את המקום בטלטול, כי היא נחשבת כמו שהיא נעשתה לאחר הדיורים. אותו דבר גם כאן, המחיצות של הבוורנק, מכיוון שהם נבנו לאחר הדיורים, אז הם מתירים את המקום בטלטול. אבל זה מה שרבינה הקשה. רבינה הקשה שלא מספיק המחיצות של אבא ורנקה, כי הן לא מחיצות שאמורות לתחום את המקום כולו, אלא רק את האילן. אז ממילא הן לא נחשבות כמחיצות שנבנו לאחר הדיורים, כדי שיתירו את המקום בטלטול. עוד שואלת הגמרה, אומר לי רב פופה לרובה, אותו רב פופה, שהוא חיזק את ידי רובה, והוא העלים את הקנים, כדי שרב הונה בר חינן לא יחזור ויקבע אותם שוב, אותו רב פופה בשבת נזכר שבעצם זה לא טוב מה שרובה עשה, והוא יקשה עליו קושייה מאיכן. ואומר רב אסי, מחיצות אדר כלין לא ישמו מחיצו. הבנאים שהיו בונים את החומה והיו מקיפים את עצמם במחיצות להגן עליהם מפני החמה, המחיצות הללו הן לא נחשבות כמחיצות. אלמה קייבו דלצניעוסי אבידלו, כיוון שהמחיצות הללו הן עשויות בשביל צניעות להגן עליהם מפני החמה, הן לא נחשבים כמחיצות להתיר שטח של יותר מבית צעתיים. לא יהב המחיצו, אוכנה מכיוון דלצניעוסי אבידלו, לא יהב המחיצו. גם כאן, המחיצות שסביבות אותו אילן, מחיצות הבוורנקה, הן לא עשויות לשם דיורים. הן עשויות לצניעות למי שאוכל או משתמש באקראי תחת צילו של האילן. מכיוון שכך, הן לא יכולות לשמש כמחיצה, הן לא יכולות לשמש כמחיצה של דיורים להתיר את הפרדס בטלטול. עוד שואלת הגמרא, ואומר רבונה ברייד רב ישוע, רבונה ברייד רב ישוע גם הוא היה שותף לרב פופה להעלים את הקנים של רב הונה בר חיננה, לסייע לדברי רובה, והנה גם הוא בשבת נזכר שבעצם המקום אסור בטלטול אם לא התיקון של רב הונה בר חיננה. מאיכן? ואומר רב הונה ברייד רב ישוע גם הוא יקשה לרובה, ואומר רב הונה מחיצה עשויה לנחת לא שמה מחיצה. מחיצה שעשויה בשביל שמירה, לשמור את מה שבתוכה ולא לשם דיורים, היא לא נחשבת כמחיצה. ממילא גם כאן, המחיצה הזאת, כך מסביר רש"י, היא עשויה לשמר את כלי תשמישיהם של אותם שרוצים לטייל בפרדס. אותם שהיו רוצים לטייל בפרדס היו מניחים את בגדיהם ותשמישיהם שם, בתוך חלל אבא ורנקה, תחת האילן מסביב, בין, בתוך חלל היקף אבא ורנקה. ממילא המחיצות של אבא ורנקה היו עשויות כדי לשמר, מחיצות שעשויות לשמר הן לא נחשבות כדיורים להתיר את המקום בטלטול. מאיכן יודעים זאת? אומרת הגמרא, דאורה בברבוה מערב לו לכולם מחויזה ארסיוסה ארסיוסה. מחויזה רבי ברבוה היה אומר לבני מחויזה שירבו ויעשו שיתופי מבואות כדי שיהיה אפשר לטלטל בשבת. אבל הוא היה מערב שכונות שכונות, לא את כל העיר כולה. לא את כל העיר, כל שכונה ושכונה בפני עצמה. אבל לא שיהיה ניתן לטלטל משכונה לשכונה. למה? אף על פי שכל העיר כולה הייתה מוקפת במחיצות, אז למה לא לעשות שיתופי מבואות לכל העיר, כדי שכל בני העיר יוכלו לטלטל גם משכונה לשכונה? התשובה היא, כי חלק ממחיצות העיר היו עשויות בשביל שמירה על גרעיני התמרים. דהיינו, בין השכונות שבעיר היו חפירות, ששם היו משליחים את גרעיני התמרים לצורך אכילת השברים. בראשם של אותם חפירות היו מחיצות. המחיצות הללו היו חלק ממחיצות העיר. אבל המחיצות הללו היו עשויות לצורך שמירת הגרעיני התמרים שהיו בחפירות. מכיוון שהם נעשו לשמירת גרעיני התמרים, הם לא יכולים לשמש כמחיצות העיר. אז ממילא רבי בר אבוי אמר לבני העיר, תערבו, תעשו שיתופי מבואות שכונות שכונות לבדם, אבל לא את כל העיר יחד. כי כל העיר יחד, אמנם יש לה מחיצות לעיר, אבל המחיצות הן לא מחיצות טובות. כי חלק ממחיצות העיר נעשו לצורך שמירת גרעיני התמרים. אז הנה אנחנו רואים שמחיצה שנעשתה לשמירה, היא לא נחשבת למחיצה. נו, רוב מכוח הקושיות הללו חזר בו. הוא חזר בו ולא יתיר את המקום מטלטול על סמך אבא ורנקה. קורי עליי וריש גלוסה, חכומים הימו לאורה ולהיטיב לא יודעו. הם נזכרו, רב פופה ורבו נברייד רב ישוע נזכרו, שאבא ורנקה לא יכול להתיר את הפרדס בטלטול רק ביום השבת, שכבר אי אפשר לתקן. אבל בערב שבת, שאז היה אפשרות לתקן, אז הם לא נזכרו שבעצם יש כאן מחיצות של אבא ורנקה שהן לא טובות, כי הם נעשו לצורך שמירה, הם נעשו לצורך צניעות, או שהדיורים נעשו לאחר היקף מחיצות הפרדס, שאז הם לא נחשבים כדיורים והמקום אסור בטלטול, אם לא מה שרבו נברכיננה התקין שביל עם שתי גדרות משני הצדדים, שבאותו שביל יוכל ריש גלוסה ללכת ולהוציא כלים מהבית אל אבא ורנקה בהתר. הפירוש הזה שהסברנו את הסוגיה הוא לפי הפירוש השני שרשי מביא בדיבור המסחי לאורה בשם הגאוינים, ורשי מתבטא על זה ואומר וישר בעיניי מאוד הפירוש הזה. אבל יש גם פירוש ראשון שרשי מסביר בסוגיה. לפי אותו פירוש רבוני ברכינני בנה בצד הבוסטן מחיצות שישמשו לדיורים ממש, ורוב עקר את המחיצות הללו, כי רוב האחז שהמחיצות הללו אינם מועילות להתיר את הבוסטן, את הפרדס בטלטול, כי הם נבנו לאחר היקף המחיצות של הפרדס. והאמירויים שמובעים כאן בגמרא סיוע לדברי רוב, שבאמת מחיצות שנבנים לאחר היקף הפרדס אינם מועילות. זה מה שרביני אמר, ואנחנו נסבלנו את הסוגיה לפי הפשט הראשון, לפי הפשט של רש"י מביא בשם הגאוינים, שרבו נברכי לנסה שביל מהבית, מהארמון של ריש גלוסה ועד הברוונקה, ורוב עקר לו, כי הוא אחז של, שעל הברוונקה לבד אפשר לסמוך, וזה מה שיקשו עליו, אי אפשר לסמוך על הברוונקה לבד, כי המחיצות הללו הן לא מחיצות טובות, שמועילות לשמש כדיורים, משום שנעשו לשמירה, נעשו לצניעות, או משום שזה נבנה לאחר היקף הפרדס, ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. אומרת הגמרא, אומר רבי לוי, שומעתי מרבי אליעזר אפילו בית קור. כך למדנו במשנה לעיל בדף חוף ג' עמוד א', רבי לוי אומר בשם רבי אליעזר, מקום שאין בו דיורים, אפילו שהוא גדול מאוד, עד בית קור, עד 30 סאה, מותר לטלטל בו, גינה, קרפף, מקומות שעומדים לזריעה או להחסנת עיצים, אין בהם דיורים. אם הם מוקפים במחיצות, אפילו אם הם גדולים, כמו בית קור, מותר לטלטל בהם. אומרת הגמרא מסניסים דלוי כחנניה, המשנה שאומרת בשם רבי אליעזר, שהוא מתיר מקום שאין בו דיורים, אם הוא מוקף במחיצות, אפילו שהוא גדול עד בית קור, זה לא כמו חנניה ליבד רבי אליעזר. תתניה, חנניה אוימר, הריטב"א מסביר שעל כוחו הוא מדבר על ליבד רבי אליעזר, כי אחרת הוא לא יחלוק על כל התנועים. אפילו ארבעים סאה, כאיסטרטיו של מלך, הדין הוא שהיא ממוקפת במחיצות, אף על פי שאין בה דיורים, היא מותרת בטלטול. איסטרטיו של מלך הכוונה לרחבה שהייתה נמצאת מאחורי ארמונותיהם של המלכים. באותה רחבה שהייתה נמצאת מאחורי ארמונותיהם של המלכים, המלכים היו רגילים להסתובב שם תמיד. אז הנה אנחנו רואים שיש מקומות כאלו שהם בגודל של 40 סאה והם משמשים לדיורים, המלכים היו מסתובבים שם. אז מכאן גם לענייננו, שמקומות שהם גדולים אפילו עד 40 סאה, אם הם מוקפים במחיצות, הדין הוא שהם נחשבים כמחיצות של דיורים ומותר לטלטל בהם. הכל פעמים יש סתירה, בית קור או 40 סאו. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו. רבי לואה שאומר עד בית קור, וחנניה שאומר בדת רבי אליעזר עד 40 סאה, שניהם מקרא אחד דרשו. מה? שנאמר, ויהי ישעיהו לא יצא אל החצר התיכונה. ישעיהו הלך לחזקיהו המלך לומר לו את דבר השם, צב לביסחו כי מייס אתו ולא יתיחיה. כך אומר הנביא ישעיהו לחזקיהו המלך. כתוב שמיד אחרי שהוא שמע את הדברים, ויוסוב פונו ולקיר, חזקיהו התפלל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שלח
כל הלשון
שוב את ישעיהו לומר לחזקיהו שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו ממחלתו, הוא יחיה עוד 15 שנה. אבל מה כתוב? ויהי ישעיהו לא יצא אל החצר התיכונה. הוא עוד לא הספיק לצאת אל החצר האחורית, דהיינו אל הרחבה שמאחורי ארמונו של חזקיהו המלך, מאחורי הפלטין של חזקיהו המלך, הוא עוד לא הספיק להגיע לשם. וכבר הקדוש ברוך הוא ודבר השם אילוב תחזור חזרה לחזקיהו לומר לו, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלך וירפא אותך מהמחלה ויוסיפו לך עוד 15 שנה. אבל איך לשון הפסוק, ויהי ישעיהו לא יצא אל חצר התיכונה, כתיב העיר וקרין אל חצר. יש שם הבדל בין הקרי לבין הכתיב. הכתיב זה העיר והקרי זה חצר. מה הכוונה? מכאן לאסטרטיו של מלך שהיו כעיירות בינוניות. הקרי והכתיב באים ללמד אותנו שהאסטרטיו, דיינו הרחבה שהייתה מאחורי ארמונותיהם של המלכים, גודלה היה כעיר בינונית. אז לכן משתמשים בלשון לא יצא אל החצר התיכונה, וכתוב העיר, דיינו להשמיע לנו שהחצר התיכונה, דיינו הרחבה שמאחורי הארמון של המלך, היא בגודל של עיר. ובזה גופה נחלקו רבי לואה וחנניה, מהו הגודל של עיר? האם 30 סאה או 40 סאה? במייקו מפליגי מרסובר עיירות בינוניות אביון בית קור. ולענייננו בית קור, גם אם אין בו דיורים, הדין הוא שאם הוא מוקף במחיצות הוא מותר בטלטול. ומרסובר ממסאו, הרחבה שמאחורי ארמונותיהם של המלכים גודלה הייתה בשיעור של עיר בינונית, עיר בינונית 40 סאה. שואלת הגמרא וישעיהו, מהי בוי אוסום? למה ישעיהו יצא, אחרי שהוא אמר את הנבואה לחזקיהו, הוא יצא ממנו אל הרחבה שמאחורי הארמון. למה הוא לא יצא אל הפתח הראשי? אומרת הגמרא, אומר רבי בר בר חונה, אומר רבי יוחנן מלמד, שכל לו חזקיהו, אחרי שישעיהו אמר לחזקיהו את דבר השם, צב לביסחו, כי מייס אתו ולא יתיחיה, מיד אחר כך הוא נחלה. ואז מסה ישעיהו, ואולך ישעיהו, ואוי שיב ישיבו על פיסחוי. הוא הושיב ישיבה של תלמידי חכמים שיעסקו בתורה, על פתח ארמון המלוכה. מכאן לתלמיד חכם שחלה, שמושיבים ישיבה על פתחו. הישיבה שמושיבים על פתח ביתו של התלמיד חכם, היא תמנע את מלאך המוות מלהיכנס לשם. יש ישיבה שלומדים תורה על הפתח. איך מלאך המוות ייכנס שם? נו, אז למה ישעיהו הושיב ישיבה רק על הפתח האחורי של ארמונו של חזקיהו? למה לא על הפתח הראשי? אז שני תשובות נאמרו ברבו ישעיהו. המרשו אומר כי הוא ידע בנבואה שמלאך המוות צריך להגיע מהפתח האחורי. הגאון ינקב אומר שאין אוכנמי, הוא באמת הושיב ישיבות גם על שאר הפתחים, אבל הנבואה הזאת ניתנה לו באותה שעה שניתנה לו הנבואה השנייה ללכת חזרה לחזקיהו ולומר לו את דבר השם שעינית, שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו, ירפא אותו ממחלתו ויוסיפו לו 15 שנות חיים. אז ישעיהו היה בישיבה שהוא הקים בפתח האחורי של הפלטין של חזקיהו. אומרת הגמרא, ולאו מילסי, לא לעשות ככה. תלמיד חכם שחלה, לא להקים ישיבה על פתח ביתו. למה? דילמה אוסי לי גרויה בי שטן. השטן, מלאך המוות, תראה שמתגרים בו. מקימים ישיבה כדי למנוע אותו מלבוא, אז הוא יבוא להרוג את אותו תלמיד חכם. נו, אז למה ישעיהו הקים את הישיבה על פתח ביתו של חזקיהו? למה הוא לא חשש שמלאך המוות יתגרה בו ויהרוג אותו? אומר הרי"ת משה חזקיהו שהיה צדיק גמור. אבל אם לא מדובר בצדיק גמור, אז אדרבה, הישיבה שמקימים עלולה לקלקל, עלולה לגרות את השטן, והוא יבוא ויהרוג את אותו תלמיד חכם שחולה. ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. עוד למדנו במשנה לעיל בדף חוף ג' עמוד א' בשם רבי אלוהי, בשם רבי אליעוזר. וכן שמעתי אימנו. וכן אומר רבי אלוהי, שמעתי מרבי אליעזר. אנשי חצר ששכח אחד ולא ירב, ביתו אסור להכניס ולהוציא לו ולהם מותר. הקדמה קצרה. מדאורייתא, כל מקום שמוקף במחיצות הוא נחשב לרשות היחיד והוא מותר בטלטול. מדאורייתא, חצר שיש בה כמה וכמה בתים, מותר להוציא כלים וחפצים מהבתים הפרטיים אל החצר המשותפת. ולמה? כיוון שהחצר והבתים מוקפים במחיצות, הם נחשבים לרשות היחיד, וממילא ברשות היחיד מותר לטלטל. מדרבונון הדבר שונה. מדרבונון, מכיוון שהבתים הם רשות פרטית ששייכים לכל דייר ודייר בפני עצמו, החצר היא רשות משותפת, חששו חזל שאם יהיה מותר בשבת להוציא כלים וחפצים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, יבואו גם להוציא כלים בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים. חששו חזל שאם יהיה מותר בשבת להוציא כלים מבית אחד שבחצר לבית אחר שבחצר, יבואו גם להוציא כלים או חפצים בשבת מרשות לרשות. לכן גזרו חזל ואמרו שאסור בשבת להוציא כלים או חפצים מרשות לרשות ברשות היחיד. חצר שהיא מוקפת במחיצות, בתים שמוקפים במחיצות, אסור להוציא כלים מהבית אל החצר, מבית אחד לבית של אדם אחר, גזירה שמה יבואו להוציא כלים או חפצים בשבת מרשות לרשות. מהי העיצה שעל ידה ניתן להוציא כלים בשבת מהבית אל החצר? העיצה היא על ידי עירובי חצרות. על ידי שגובים פת מכל דיירי החצר, את הפת מניחים בבית אחד מבתי החצר, על ידי אותו פת שגובים מכל דיירי החצר, בני החצר מתאחדים להיות אחד. מעתה, מעכשיו, אין ביניהם חילוקי רשויות. הכל רשות אחת. הבתים הפרטיים והחצר המשותפת, הכל רשות אחת. הם התאחדו ונהפכו להיות כאחד. נו, בשביל כך, צריך שכל דיירי החצר ללא יוצא מן הכלל ישתתפו בעירובי חצרות. מספיק שדייר אחד מדיירי החצר לא ישתתף עם בני החצר בעירובי החצרות, בכדי שהוא יאסור על כולם. כי הנה, הם לא מאוחדים. יש בחצר רשות של שתיים. הרשות של כל בני החצר שיתאחדו, והרשות של אותו דייר בחצר שלא יתאחד. מה עושים? אם אחד מדיירי החצר שכח, בשבת נזכרים בני החצר שכולם ירבו חוץ מאחד, אחד לא ירב. הוא אוסר על כולם. אוסר על כולם. מהי העיצה כדי שהרשות שלו לא תאסור על כולם? העיצה היא שהוא יבטל את הרשות שלו. שיבטל את הרשות שיש לו בחצר. מעכשיו הוא מסתלק מהחצר, אין לו יותר רשות בחצר. הרשות שבחצר שייכת לשאר בני החצר, והם ביניהם ירבו עירובי חצרות, הם נהפכו להיות רשות אחת, ואז מותר לכולם להוציא כלים או חפצים מהבתים אל החצר, מבית אחד לבית אחר. מה הדין של הבית שלו? מהבית שלו מותר להוציא כלים לחצר. אומרת המשנה שגם מהבית שלו מותר, כי כאשר הוא ביטל את רשותו בחצר, זה כולל גם ביטול על רשות ביתו. גם את רשות ביתו הוא ביטל. מותר לבני החצר להוציא כלים מכל בתי החצר, כולל הבית שלו בעצמו, כי גם את הבית שלו הוא ביטל. הוא לא אמר במפורש שהוא ביטל את הבית שלו. אבל כאשר הוא אומר שהוא מבטל את רשותו בחצר, זה כולל גם ביטול על רשות ביתו. לא עצמו אסור להוציא כלים מהבית שלו לחצר, כי על ידי שהוא מוציא כלים מהבית שלו לחצר, זה מראה שהוא חוזר וזוכה ברשות שהוא ביטל. אבל לבני החצר מותר להוציא כלים מהבית שלו אל החצר. כי אין לו יותר רשות כאן, הוא ביטל את רשותו. זה למדנו במשנה. אומרת הגמרא, ואותנן, ביתו אסור להוציא ולהכניס לו ולהן. במשנה שלנו כתוב שכאשר הוא ביטל את רשותו בחצר, הוא ביטל גם את רשות ביתו. ומותר לבני החצר להוציא כלים לא רק מהבתים שלהם אל החצר, אלא גם מהבית שלו לחצר. ואילו במשנה לקמון בדף סמכתס עמוד בייס, שם כתוב לא כך. שם כתוב שאומנם הוא ביטל את רשותו בחצר, אבל לא את רשות ביתו. אסור לבני החצר להוציא כלים מהבית שלו אל החצר. סתירה. אומרת הגמרא, אומר רב הונא ברי דרב יהושע, אומר רב שישס לא יקשיה, או רבי אליעזר או רבונון. מה שלמדנו במשנה זה שיטת רבי אליעזר. רבי אליעזר סובר שכאשר הוא מבטל את רשות חצרו, זה כולל גם ביטול על רשות ביתו, אז מותר לדיירי החצר להוציא כלים גם מהבית שלו אל החצר. מה שכתוב לקמון במשנה בדף סמכתס עמוד בייס, שהוא ביטל רק את רשותו בחצר, דהיינו שמותר לבני החצר להוציא כלים מהבתים שלהם אל החצר, כי אין לו רשות בחצר, הרשות נתונה לכל דיירי החצר שירבו ביניהם, זה כשיטת רבונון, שהם סוברים שהביטול כולל רק ביטול על רשותו בחצר ולא ביטול על רשות ביתו. ממילא מהבית שלו לחצר אסור להם להוציא. אומרת הגמרא, כשתמצא לא ימר לדברי רבי אליעזר המבטל רשות חצרו, רשות ביתו ביטל, ולכן מותר לבני החצר להוציא כלים גם מרשות ביתו של המבטל אל החצר. לדברי רבונון המבטל רשות חצרו, רשות ביתו לא ביטל. אז לכן כאשר הוא ביטל את רשותו בחצר, זה לא כולל ביטול על רשות ביתו. שואלת הגמרא, פשיטה, ברור שבזה רבי אליעזר ורבונון נחלקו, מה החידוש? מסבירה הגמרא, אומר רחובו ענו ורבונה ברחיננה תרגימנה לא יניץ רחו, אלא לחמישה ששורים בחצר אחת ושכח אחד מהם ולא ירב. לדברי רבי אליעזר, כשהוא מבטל רשותו אין צריך לבטל לכל אחד ואחד. לרבונון, כשהוא מבטל רשותו צריך לבטל לכל אחד ואחד. דהיינו, מהמחלוקת הזאת של רבי אליעזר ורבונון, אם ביטול רשותו בחצר כולל גם ביטול על רשות ביתו, שלפי רבי אליעזר ביטול רשותו בחצר כולל את ביטול על רשות ביתו, לפי רבונון ביטול רשותו שבחצר לא כולל את ביטול רשות ביתו, נלמד לעניין אחר. נלמד שכאשר המבטל ביטל את רשותו לאחד מדיירי החצר, זה כבר מספיק בכדי שנאמר שהוא ביטל לכל דיירי החצר. הוא לא צריך לבטל לכל אחד ואחד. חמישה ששרועים בחצר אחת ושכח אחד מהם ולא ירב, כשהוא מבטל לדברי רבי אליעזר, אין צריך לבטל לכל אחד ואחד. מספיק שהוא ביטל לאחד, הביטול שהוא מבטל לאחד כולל ביטול לכולם. כי רבי אליעזר אומר שבעין יפה הוא מבטל. כשהוא מבטל רשותו בחצר, הוא מבטל גם את רשות ביתו. כשהוא מבטל את רשותו לאחד, הוא מבטל את הרשות לכולם. וממילא כולם מותרים להוציא מהבתים אל החצר. אבל לפי רבונון, הוא מבטל לא בעין יפה. אם הוא ביטל את רשותו בחצר, זה לא כולל ביטול על רשות ביתו. אם הוא ביטל את רשותו לאחד, זה לא כולל ביטול רשות לכולם. ואז מה קורה? ואז העירוב חצרות בטל, כי הם לא מאוחדים. זה לא מספיק מה שהוא ביטל את רשותו לאחד, כי צריך שכולם יהיו מאוחדים, שכולם יהיה מותר להוציא מהבתים אל החצר. אם הוא ביטל רשותו לאחד, אז כלפיו יש ביטול רשות, לא לכולם. אומרת הגמרא, כמן אז לעודתני חמישה ששורים בחצר אחת ושכח אחד מהם ולא ירב, כשהוא מבטל רשותו אין צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד, כמן כרבי אליעזר, שרבי אליעזר סובר שהוא מבטל בעין יפה, הוא מבטל את רשותו בחצר, הוא מבטל גם את רשות ביתו, הוא מבטל את רשותו לאחד, הוא מבטל את רשותו לכולם. רב כהנא מתני אוכי. עד עכשיו מה שלמדנו זה היה כפי שיטת רב כהנא. רב תביו ממתני אוכי, דיינו לפי רב כהנא, רב שישס ביאר את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבונון, האם כשהוא מבטל את רשות חצירו הוא מבטל גם את רשות ביתו, ומזה למדנו הלכה נוספת, שכאשר הוא מבטל רשות לאחד הוא מבטל רשות לכולם לפי רבי אליעזר, לפי רבונון כשהוא מבטל רשותו לאחד זה רק לאותו אחד ולא לכולם, וממילא עירוב חצרות בטל. רב תביו ממתני אוכי, שרב שישס עצמו אמר את זה, כמן עוז לעוד דתניה, אי ששרויים בחצר אחת ושכח אחד מהם ולא ירב, כשהוא מבטל רשותו אינו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד, כמן עומר רב אונה בר יהודה עומר רב שישס. זה לא שלמדנו את זה מתוך דברי רב שישס, אלא רב שישס עצמו הסביר שמי הוא התניה שסובר שביטול רשות לאחד זה נחשב לביטול רשות לכולם, זה רבי אליעזר, שמבטל בעין יפה הוא מבטל, ממי לא צריך לבטל לכל אחד ואחד, מספיק משהו מבטל לאחד מהם. מסתפקת הגמרא, אומר לי רב פופה לאביי, לרבי אליעזר אי אומר לא מבטילנה, ולרבונון אי אומר מבטילנה מאי. מסתפקת הגמרא ספק אליבא דרבי אליעזר ואליבא דרבונון. לפי רבי אליעזר שאומר שהמבטל רשות חצירו כולל ביטול על רשות ביתו, ולפי רבונון שסוברים שביטול רשות חצירו אינו כולל ביטול על רשות ביתו. מסתפקת הגמרא, תימא דרבי אליעזר משום דקוסובר המבטל רשות חצירו רשות ביתו ביטל, ואי אומר אנו לא מבטיל. כאשר הוא אומר לפי רבי אליעזר, אם הוא אומר אני מבטל את רשות חצירי ולא את רשות ביתי, האם כאן אומר שהביטול חל רק על חצירו ולא על ביתו? כי הלא הוא הדגיש ואמר אני מבטל רק את רשות חצירי ולא את רשות ביתי. אוי דילמה, תימא דרבי אליעזר משום דבית בלא חצר לא יביא דין שדדיירה, וכי כאומר לא מבטילנה לב כל כמינה, אף על גב דאומר דיירנה לב כלום כאומר. אולי הסיבה שרבי אליעזר אומר שביטול על רשות חצירו כולל גם ביטול על רשות ביתו, זה לא משום שדעתו לבטל את רשות ביתו, אלא משום שאנשים לא דרים בבית ללא חצר, ואם הוא ביטל את רשות חצירו בהכרח שרשות ביתו מבוטלת, כי בית בלא חצר זה לא דירה שאנשים דרים בה. גם אם הוא יגיד אני מבטל רק את רשות חצירי ולא את רשות ביתי, הביטול יהיה גם על רשות ביתו. ולמה? נקרא את דברי רש"י. לאו כל כמיני דכיוון דלייס לחצר דירת בית לאו כלום מלדידי. אז לא עוזר מה שהוא אומר אני לא מבטל את רשות ביתי, כי ממילא הרשות של הבית שלו מבוטלת, כי אין לבית הזה חצר. מסתפקת הגמרא גם לפי רבונון. ולרבונון אי אומר מבטילנה, לפי רבונון שהם סוברים שביטול על רשות חצירו אינו כולל רשות, ביטול על רשות ביתו, מה הדין כאשר הוא אומר במפורש אני מבטל את רשות ביתי, האם הביטול חל על ביתו? מה הספק? תאי מדרבונון משום דקוסבר מבטל רשות חצירו רשות ביתו לא ביטל, ואי אומר מבטילנה, ממילא זה ביטול יחול גם על ביתו. אוי דיל מתי מדרבון משום דלוי עוביד איניש דמסלק נפשי לגמרי מבית וחצר, ואווה כי אורח לגביו, ואי כי אומר מבטילנה לאו כל כמיני. אולי סוברים רבונון אדם לא מבטל את רשותו גם מהחצר וגם מהבית, ואם הוא מבטל זה לא מועיל, למה? כי בוט לא די איתו, איזה אדם מבטל גם את רשות חצרו וגם את רשות ביתו? ממילא גם אם הוא יבטל זה לא יועיל, כי בוט לא די איתו, מסבירה שנקרא בפנים. ואי כי יום המבטיל נבטלה דעתו אצל כל אדם ולא ביטל אל החצר. אומר לי בן לרבונון בן לרבי אליעזר כמו דגולי די איתי גולי, לפי רבי אליעזר אנחנו תולים שביטול על חצירו כולל גם רשות ביטול על רשות ביתו, אלא אם כן הוא אמר שאני לא מבטל את רשות ביתי, שאז באמת הביטול רק על חצרו ולא על ביתו. לפי רבונון, ביטול על חצר אינו כולל ביטול על הבית, אלא אם כן הוא אומר מפורש שהוא מבטל גם את רשות ביתו, שאז גם רשות ביתו התבטלה, והם מותרים להוציא ולהכניס מביתו אל החצר. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן שמעתי ממנו, וכן שמעתי מרבי אליעזר, שיוצאים ידי חובת מרור בארקבלין בפסח. מהי ארקבלין? אומר ישלוגיש, עצב זה חרוזי עושה. מה הכוונה? מסביר רש"י, סיב עבה הגדל סביב הדקל ונקרח ועולה בו. סיב שגדל סביבות הדקל. יש כאן חידוש גדול. אף על פי שכתוב בגמרא בפסוחים בדף למתת, שלא יוצאים ידי חוי וסמורוי רק במין זרעים, לא במין אילן. אותו סיב שכרוך סביבות הדקל, הוא חלק מהדקל, הוא חלק מהאילן. אומר הריטבו שבאמת לכן חכומים חולקים על רבי אליעזר וסוברים שבארקבלין הללו לא יוצאים ידי חובת מרור, כי זה מין אילן, זה לא מין זרעים. ורבי אליעזר חולק, הוא סובר שגם במין אילן יוצאים ידי חוי וסמורוי. תיסס ראש מסביר אחרת. הוא מסביר שלא מדובר שהארקבלין הזה גודל מהדקל, הוא גודל מהאדמה, הוא מין זרעים, רק הוא כרוך סביבות הדקל. כך גם כתוב בפירוש רבינו חננאל, שזה יוצא מהאדמה, אלא שהוא כרוך סביבות הדקל, אבל למעשה זה מין זרעים. וזה גופי החידוש, שיוצאים בזה ידי חוי וסמורר, כי הוא מין זרעים ולא מין אילן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.